טוב, שלום, ערב טוב. אני רוצה להתחיל בקצת השלמות. מצאתי כמה וכמה דברים שקשורים במה שלמדנו. אני אפתח דבר ראשון, אנחנו דיברנו פה ב... שלום, הפתעה. אנחנו דיברנו פה לפני שני שיעורים, אבל לפני כן, אתה רוצה להקדיש את השיעור?
כן.
יושב פה צבי, שאימא שלו נפטרה לפני שבוע. קודם כל אנחנו משתתפים בצערך.
תודה.
אנחנו מקדישים במהלך החודש של האבלות של השלושים את השיעורים וזכרה מהשם.
אסתר בת אברהם.
לא נשמע. בסדר? אז אנחנו ב... למדנו לפני שני שיעורים את הנימוק של הבבלי והנימוק של הירושלמי לסיבה שלא מדליקים בשמנים והפתילות. נכון, הבבלי אומר כי האור לא נמשך, והירושלמי לעומת זאת מדבר על כך שהאור אינו נמשך אחוריו, הוא שוכח ומוציא את הפתילה. והזכרתי לכם אז את הדברים של גולדברג, שרצה להציע שיש פה מחלוקת מהותית בין בבלי לבין ירושלמי, האם אנחנו משתמשים במטבע של הסבר שהוא גזירה שמה, או שאנחנו מסבירים את זה באופן מהותי יותר. והוא רצה, הזכרנו אז את השלום ירושלים, מישהו זוכר מזה משהו? אתה רואים שאתה לא זוכר, לא היית, אין לך מה לזכור. בסדר. דיברנו אז שבתוך המקורות עצמם בירושלמי דווקא נראה שזה לשון גזירה, בבבלי ראינו שגם הריבן וגם הרמב״ם את הבבלי הבינו שזה לא גזירה, והזכרתי אז ככה שנראה לי דרך אגב שפשוט גולדברג בא עם תפיסות מתרימות שהוא השליך אותם על המקורות. אז אתמול יצא בעת עיני מאמר שכתב פרופסור לייב מוסקוביץ', ששם המאמר הוא לחקר הגזירה שמה בירושלמי. זה נתפס בסדרה האחרון. כן. זה אמר שהוא קטע. הוא בדק את כל נושא, האם הירושלמי גוזר גזירות שמה. אני יכול לספר רק שפרופסור מוסקוביץ' כתב ספר מאוד חשוב על המשגה תלמודית בדרכי החשיבה ובזמן החז"ל. ואחד מהדברים שהוא מדגיש באותו ספר, זה גם דבר שהוא משתמש בו פה, זה שכשאנחנו רוצים לבדוק האם יש צורת חשיבה של גזירות, לא די בלחפש את המילים גזירה שמה בפרויקט השו"ת, לגלות שהמילים לא נמצאות וכנראה שאין, צריך לבדוק את התכנים. וכמובן שזה נעשה יותר מסובך ומורכב, בגלל שכשהמילים לא נמצאות אז אנחנו צריכים להיכנס לפרשנות, והפרשנות היא לנתונה במחלוקת. אבל המאמר הזה הוא מאמר שבא לבדוק, הוא פותח במשפט הפתיחה בשם של גולדברג, בא לבדוק האם הטענה הזאת נכונה, כן, של גולדברג. והוא, כפי שאתם מבינים, הוא בא להרער על הטענה הזאת, והוא מאפיין פה את כל הגזירות שמה, ובתוך הדברים הוא מביא גם דוגמאות איפה שלדעתו יש גזירות שמה. והשם של הפרק הזה אני מכיר במקומות מספר, הירושלמי מסביר איסורים על רקע חשש מפורש לשכחה. רבים מן האיסורים הללו שייכים לתחום של שבת ועירובין. והדוגמה שהוא מביא, הדוגמה מספר 2, זה הסוגיה שלנו. הוא מביא את הגזירה של השם שהאור נמשך, הוא שוכח ומוציא את הפתילה, ואומר כי פשוטם של דברים נראה שלפנינו גזירה שמה קלאסית המשקפת חשש לשמה יחבא על דרך רבה בבבלי בקשר לשמנים שאסור להדליק בהם מפני שאין נמשכים אחר הפתילה. זאת שלא כדברי גולדברג שנדחק לפרש שלפי הירושלמי אין מדובר באיסור מחשש לאיסור מלאכה, אלא על חשש שהנר יחבא ולכן בעל הבית ישר בחושך. ובהערה פה הוא, מי שרוצה לקרוא, אני אתן לו את העמוד, בסדר? הוא מרביץ ככה, מה גרם לגולדברג. קיצור, הוא פשוט מקיים את מה שנאמר, אז שמחתי שכיוונו לדברים שמלומד כמור. בסדר? אז זה דבר אחד שרציתי להשלים. בסדר? אנחנו היום, עיקר השיעור יעסוק בנושא של ברכה על נר שבת, שכפי שאתם יודעים, זה לא מופיע בשום מקום בגמרא. בגמרא לא נזכר בשום מקום שמברכים על נר שבת. הנושא עצמו מתעורר לראשונה בספרות גאונים. אפשר לעקוב אחרי מקורות שמתארים ברכה על נר שבת מהמאה התשיעית ואילך. שבתוך מקורות הגאונים עצמם עדיין במאה העשירית מציינים שזה לא מוסכם על הכל ולא כולם מברכים את הברכה הזאת. כן, המקור הקדום ביותר או הגלוי ביותר זה תשובה של רב נטרונאי גאון, שהוא הוא גאון והשליש השני של המאה התשיעית. התשובות שלו נאספו, נחקרו על ידי מורי פרופסור ברודי בספר הזה, תשובות רב נטרונאי גאון. בפרויקט השו"ת אין את ההערות שלו, רק את הטקסט, אז אני אקריא לכם מפה אחד מההערות של ברודי, שהן הערה מאוד חשובה. התשובה הזאת של רב נטרונאי גאון היא גם נמצאת בסדר רב עמרם גאון, שהוא מאותה תקופה. בסדר, רב עמרם מקובל שהיה גאון בסורה או באיזו ישיבת פיצול מסורה בסביבות שנת 870, כלומר גם שני שליש של מאה עשירית. סדר רב עמרם עצמו הוא הסידור הבסיסי שיש בידינו, הוא התשתית של כל הסידורים שלנו. כשאומרים סידור, אין הכוונה כמו שאנחנו רגילים היום, שסידור הוא בעיקר נוסחאות של תפילה ומעט הוראות. זה יותר דומה לסידור החדש של קורן, שמי שהתחיל להתפלל בו יודע שהכפילו ושילשו וריבעו שם את נושא ההוראות, איך להתפלל, כן? לפני כל קטע, איזה 4 שורות, 5 שורות. סדר רב עמרם הוא מלא בקטעים הלכתיים. וככה נראים הסידורים, הימי ביניים, ככה הם נראים. סידור הסג, שמיד נביא ממנו קטע, הוא אמנם יותר עם נוסחאות, אבל גם הוא מלא בהוראות. זה לא שאתה פותח את הסידור, הוא מתחיל לקרוא, כן? כלומר, להתפלל ממנו. זה במיוחד סידור הסג, שהוא מובנה בצורה שהוא בנה אותו באופן קונספטואלי, והוא לא נוח לתפילה. כשאני הייתי ילד, היה בשטיבלך, בקטמון, בירושלים, היה סידור של אור מציון. שכל דבר שמופיע פעמיים, לא שמו אותו פעמיים, חבל, כן? אז פסוקי דזמרי היה רק ב... היו מדלגים בין שבת לחול, במיירב לא היה לך בכלל 18, חבל, תדלג אחורה לשחרית. בסליחות של אותם ימים, כל מלך הופיע פעם אחת בכל הסליחות, וכל פעם תחזור אחורה. אצל גולדשפיץ זה עדיין ככה. זה לא נוח, נכון? היום מדפיסים ומדפיסים ומדפיסים, כל מלך 100 פעם, כן, אבל...
מתייסים. למרות...
כן, אבל אני יכול רק לומר שרסדיה יותר דומה לאור מציון, שהוא אומר, וככה גם המחזור ויטרי, זה המון הוראות, וסדר רב עמרם שבידינו כיום, הדבר הכי בטוח שיודעים עליו, שהוא לא בצורה שרב עמרם היה יכול להוציא סידור מתחת ידיו. כן, כי רב עמרם מצוטט שם, יש שם קטעים של חכמים אחרים, אפשטיין עצמו אפילו שיער שרב עמרם לא ערך את הסידור. כלומר, איך יכול להיות שמצדדים את רב עמרם בסידור שרב עמרם עורך אותו? הוא חשב שעורך את זה אב בדין שלו. היום דווקא חושבים יותר שקרה לסידור הזה דבר שקרה לכל חיבורי הגאונים שעברו בדרכי המסירה המקובלות, או לא אלה שנפלו לגניזה ונכנסו שם בדיפ פריז עד שמישהו ימצא אותם, אלא אלה שנמסרו, שאנשים הוסיפו קטעים ושינו, וככה אותו קטע בדיוק שהוא תשובה של רב נטרונאי מופיע בסדר רב עמרם, אנחנו יודעים מהמקורות המקבילים בכתבי יד של גאונים. וברודי פה, מי שרוצה לבדוק את הזיהוי שיקרא אצל ברודי, זה קטע של רב נטרונאי שנמצא בסדר רב עמרם. כן, וזה הקטע הקדום ביותר שאומר כך: המדליק נר של שבת צריך לברך, מי שאין לו יקשיב, בסדר? תסתכלו עם אבי, תעשה איתם חסד, בסדר? המדליק נר של שבת צריך לברך. מה טעם? כיוון דחובה היא, דקאמרינן, זה הגמרא בשבת, חפי עמוד ב', הדלקת נר בשבת חובה היא, דאמר רב יהודה, אמר שמואל, הדלקת נר בשבת חובה, זה נוסח שאין לפנינו בגמרא. לפנינו בגמרא, מי אומר את זה? מישהו זוכר? רבא. וכך בכל ידי הנוסח, לא רק בדפוס וילנה. אבל הרב נטרונאי פה גורס שזה רב יהודה אמר שמואל, שזה נכון? אני צודק? המתן בגמרא זה רבא, נכון? רבא. שאני אומר הדלקת נר בשבת זה או רבא או רבא, זה יסתכל בבדות הבח. אבל עכשיו, מי שזוכר גם את הגמרא בחף א', מי מאוד נוכח בהדלקת נר שבת? רבא רבא, נכון? הבאי. פתאום רב יהודה אמר שמואל, מקדים. בכל מקרה, זו ההוכחה הראשונה שזה חובה, זו חובה הלכתית, היות וזו חובה הלכתית, לכן על כוחנו ש צריך לברך עליו. מה מקור החובה הזאת? והסמוכו הרבנן, אקרא, דכתיב, וידעת, כי שלום הוא עליך. כאן הוא לוקח אותנו לגמרא, בדף למדלת, על המשנה של שלושה דברים, צריך אדם לומר בתוך ביתו, ערב שבת וחשיכה, אז אחד זה, הדליקו את הנר. אז עולה השאלה, על מה נאמר? הדליקו, מה המקור שאדם צריך את הדברים האלה לבדוק כשהם נעשים? מנעני מיני, אמר רבי ישוע בן לוי, אמר קרא, וידעת כי שלום הוא עליך, ופקד אותה נביך ולא תחתה. אני לא זוכר איפה ראיתי, אבל כשלמדתי בשבת את הסוגיה, כשחלתי אותו, אז רגילים לחשוב שזה על נר שבת, ופקד את הנביך. אבל הוא הסביר, אחד מהראשונים, אני לא זוכר מי, שזה על שלושתם, צריך לדאוג שבבית אוכל, נכון? צריך לדאוג גם על עירובים, דיברנו אז על עירבתם, שבית לא יהיה בצוהר בשבת, שיהיה אפשר להוציא את האף מהבית, שיהיה אפשר תנועה, כן? וגם הנר. ויש פה פסוק שמצד אחד הוא פקד את הנביך, אדם צריך לוודא שביתו מתנהל נכון, מצד שני, כל מטרת המצוות האלה זה שלום הוא עליך, והנה זה פסוק, אז הוא רואה בפסוק הזה מעין מקור, כן, זה לחובת לדאוג שיהיה שלום בנווה שלנו. אדם צריך לדאוג, להשקיע מאמץ, כן, שיהיה טוב בבית. זה דורש מאמץ, זה לא מובן מאליו, כן? והוא ממשיך ואומר, ומצינו שמקום שאי אפשר לדחות מצוות אחרות מפניה, דאמר רבה, פשיטה נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף. והרב נטרונאי מפרש שנר ביתו, הכוונה לנר שבת, אז הנה אנחנו רואים שהוא אפילו עדיף על נר חנוכה. עכשיו, הנר חנוכה הרי הגמרא אומרת בדף חף ג' במפורש שמברכים עליו, אז אם נר ביתו עדיף מנר חנוכה, אז גם זה ודאי חובה הלכתית. האם זה אומר שזה שהוא קודם, שזה כל כך פשוט שבאמת צריך לברך עליו? אז לדעתי לא. ואנחנו בעזרת השם, אולי עוד היום, אם לא בשבוע הבא, נתחיל ללמוד את הסוגיות של נר חנוכה. אנחנו כשנלמד את הסוגיה של נר חנוכה, נבין היטב למה יש יותר מקום לברך על נר חנוכה מאשר אולי על נר שבת. כבר אני אזרוק למי שקצת מכיר את הסוגיה, להניח שזה לא זר לכם, כן? שעצם הרעיון שאסור להשתמש לאורה או הדלקה עושה מצווה, מה היא בעצם אומרת? שבנר חנוכה יש לי מעשה מצווה, יש חשיבות לערך הטקסי, הריטואלי, ויש על מה לברך. לעומת זאת, נר שבת, אני רוצה להזכיר את ההגדרה של הרמב״ם שלמדנו בשבוע שעבר. הרמב״ם כותב, יהיה לו נר דלוק בביתו, אין איזה פעולה, לא צריך להדליק אותו, העיקר שיהיה אור בבית. אז על מה תברך בדיוק, כן? תברך על המצב שיש לך אור, כן? בדרך כלל יותר קל לברך על דברים שאתה יכול להצביע עליהם באצבע, על פעולות, כן? או נשתמש ב... שפה של ה-New Age, to do, כשעושים משהו אפשר לברך עליו, to be, על מצב שאתה נמצא בו, על הוויה שאתה נמצא בו, קשה לברך עליו, כי אתה נשאב לתוכו בלי שאתה יוצר אותו. זה כל הרעיון של to be, כלומר, יש לך נר דולק, על מה תברך בדיוק? זה לא כך פשוט, אז לכן הראיה הזאת היא ראיה אולי שמדובר בחובה. היא לא מעבר ראיה שצריך לברך, כן? ואז הוא גומר, מכל המסקנות, מכל הדברים האלה יוצא חייב להדליק נר של שבת, בוא דיוריתא לברך. והוא ממשיך, ואם תאמר היכן ציוונו, מדרב אביה ורב נחמן ורב יצחק, ופה הוא רומז באופן ברור לגמרא בשבת חף ג' שהיא המקור של הברכה על נר חנוכה. בעצם קו החשיבה שרואים אצל רב נטרונאי, אתם יכולים לראות מי שמחזיק את הדפים, זה מאוד דומה גם הקטע שמובא בסדר רב אמרם, רק טיפה יותר קצר, כן? שקו החשיבה אומר ככה, נר שבת, הדלקת נר שבת זו חובה הלכתית שאפשר לסמוך אותה על איזשהו מקרא, קצת חלש, נכון? הפסוק ביו, אפשר לסמוך אותו על איזשהו מקרא, והיות וכך, על מצוות רבנן, אנחנו מבוכים. זה קו החשיבה שנמצא בדברים שלו. נראה בתוך הדברים שהמפגש שהגמרא עורכת בנר שבת לנר חנוכה, והגמרא המפורשת שמברכים על נר חנוכה יחד עם העדיפות של נר שבת על פני נר חנוכה, מוסיף לתפיסה שהנר שבת ראוי לברך, אבל בסופו של דבר הנימוק הוא זה מצוות רבנן, מצוות רבנן מברכים, נכון? רס"ג, שהוא דור אחריו, רס"ג נולד בשנת 882, נפטר ב-942. הסידור נכתב, כפי מה שידוע, בשנות ה-30 של המאה העשירית, 50 שנה, 60 שנה אחרי רב נטרונאי. רס"ג בסידור שלו, כשהוא מתחיל את דיני שבת, אני צילמתי, הבאתי פה את הקטע מתוך זה, אז רס"ג מציין את החובה להדליק נר לשבת, ואז הוא מציין, ורובנו מברכים עליו להדליק נר השבת. ככה מציין רס"ג, מתוך ביטרי הדברים אנחנו שומעים שזה רק רובנו, עדיין רס"ג מכיר אנשים שלא מברכים על נר שבת.
זה גם נוסח קצת
שונה. נוסח הברכה הוא גם קצת שונה, נוסח הברכה הוא להדליק נר השבת, אנחנו רגילים לברך מה? להדליק נר של שבת. אני לא הייתי לומד כלום מסדר רב אמרם על נוסח הברכה, כי תראי, ברב נתונאי אין ברכה. שמה להם, נוסח הברכה לא מופיע, כתוב שחייבים לברך. אצל רב אמרם, אצל רב אמרם זה מופיע, לא אצל רב נתונאי. עכשיו סדר רב אמרם, אם תיארתי קודם איך הסידור הזה מוסיפים לו קטעים, אחד מהתופעות שמתרחשות, שמקורות לסידור, שנוסחות התפילה מתעדכנות לפי האזורים הגיאוגרפיים של המעתיקים. דהיינו, הדבר הכי לא בבלי בסידור הזה זה נוסח התפילה. כי מעתיק בצרפת, מעתיק סדר רב אמרם, אז הוא, בין אם זה קורה כדבר המובן מאליו, כזמן שהוא רגיל, ובין אם זה קורה, כי צריך לזכור שהיום כשמתעניינים בספרות גאונים, זה בא מאיזושהי נקודה היסטורית. אנחנו רוצים לדעת מה חשבו הגאונים. אבל מי שתיק את הסידור הזה ימי הביניים, הוא התעניין בהיסטוריה כמו בשלג של לפני שנתיים. לא עניין אותו בכלל. לא הייתה להם תפיסה היסטורית. למה הוא מעתיק את הסידור הזה? כי הוא עונה על צורך החשבי שלו. אבל הוא עונה על הצורך הזה בתנאי אחד, שהוא מעדכן אותו. ולכן התופעה הזאת של מעתיקים שמשנים את הטקסטים וכולי, אני אגיד את הדבר אולי הפרדוקסלי, זה מה ששומר על הטקסט, אחרת הוא לא היו מעתיקים אותו, אחרת הוא הולך לאיבוד, שמה להעתיק אותו? מה? כי לפני 300 שנה מישהו חשב משהו? אז הדבר ששומר על הטקסט, לכן הגניזה היא כל כך משמעותית מסיבה מאוד פשוטה, הקטעים הלכו לטמיון או נעלמו מאיתנו לפני שהמעתיקים שומרים עליו, כאילו הם לא שמרו עליו, עובדה שהוא הגיע, אני מדבר פה על חיבורים שעבדו לגמרי, יש עשרות ומאות חיבורים כאלה, ועדיין הם מהגניזה יוצאים יותר מקורי, כי לא נגעו בהם, אבל לא נגעו בהם, כי בדו בהם את העניין. אז לכן אי אפשר להוכיח כלום מהנוסח הזה שמופיע בסדר רב אמרם, זה כלום. כן, אנחנו לא יודעים מה רב אמרם עצמו, אבל כן מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שבמאה התשיעית יש לנו מקור גאוני ראשון שאומר לברך הנר של שבת, במאה העשירית עוד רב סעדיה מציין את העובדה שזה לא כולם, זה רק רובנו. יש לדבר הזה נגיעה לשאלה שעסקו בה כמה וכמה מלומדים, וזה עוד לפני, אנחנו עלינו לעסוק בעיקר בשאלות הלמדניות. מה שנעסוק זה באמת בשאלה על מה מברכים, מה פשר הברכה, אבל היו מלומדים ששאלו את עצמם שאלה מאוד פשוטה, אין בגמרא זכר לברכה הזאת, והוא מתעורר בתקופת הגאונים. עכשיו, האמת היא שהשתיקה של הגמרא לא מחייבת שלא ברכו באותה עת. אני יכול לספר לכם שיש יהודי שהוא גם דוקטור, אבל הוא גם רב, שכתב מאמר שהוא מנסה לשכנע שבזמן הגמרא כבר ברכו על הדקת הנרות, הכוונה לרב דוקטור רצון הרוסי, שהוא הרב של קריית אונו, הוא היה מקורב לרב קפח, והוא כתב מאמר, המאמר לא, דעתי מאוד לא משכנע, אבל הוא, החשיבה ההיסטורית שם היא לא לפי עמות המידה שאני למדתי לפחות מהמורים שלי להיסטוריה. אבל אנחנו פשוט לא יודעים. אני כן יכול להגיד שעוד לפני שניכנס לדיון, אנחנו נראה דיון למדני עמוק במאה ה-12 בצרפת. ועוד לפני הדיון הלמדני, השאלה בכלל על מה מברכים או מה לא מברכים, היא מאוד לא פשוטה בעולם של חז"ל. אני יכול להגיד שאחד החידות הגדולות ביותר שיש לראשונים בתור מול הסוגיות, זה מבוכה עצומה בנושא ברכות המצוות. זאת מבוכה שלא פחות מזה שהתוספות בפסחים בדף זין עמוד ב' אומרים בשורה אחת, והרי לא מצא ידיו ורגליו בלשונות הברכות של המצוות. שזה כמו גדול הדלקטיקנים אולי ליד רבינו תם, לא יודע לעשות סדר במקורות. עכשיו זה בלגן מכמה כיוונים, זה בלגן על מה מברכים ועל מה לא. הרי לא מברכים על כל מצווה, זאת האמת. הכיבוד אב ואם, מישהו פה מברך ברכה? אני יודע את הסיבה למה לא, אתם יודעים? הילדים שלי לימדו אותי, ואני יודע שאני כבר עשיתי את זה כילד. כי צריך לברך עובר לעשייתן. ומה הילד עושה כשאבא אומר לו לעשות משהו? הוא אומר אחר כך, הוא אומר רגע, נכון? הוא לא עושה, נכון? זאת לדעתי הסיבה. אבל לא מברכים על כיבוד אב ואם, לא מברכים על הידור זקנים, לא, מה המצוות? לא מברכים עליהם. אז שאלה ראשונה היא, על מה כן ועל מה לא?
הסיבה שאין להם שיעור.
יכול להיות, אבל אני קודם כל, עוד לפני התירוצים, לפני ההסברים, אני יכול לומר, קשה מאוד לעשות סדר ולהסביר על מה כן ומה לא. אני יכול לומר שאחד מבעלי התוספות, היום נראה עוד מישהו כזה. וזה, היום נראה את רבנו משולם, אבל האחר שאני חושב, זה רבנו אליהו בצרפתית, שמי הבן קוראו מלונדרי, שזה לונדון. שהוא היה בעל תוספות אנגלי, כאילו בכלל בשוליים של בעלי התוספות, מופיע, שאול ליברמן מביא את זה באיזשהו מקום, נדמה לי על הברייטה בברכות של מברכים על כל המצוות, אז שאול ליברמן מביא שם, שבליהו מלונדון, יש מקור שהיה מברך על כל המצוות, כלומר מה הייתה החשיבה? זיהיתי את העיקרון שמברכים על מצווה, אז אני אמרה, אז במקורות לא כתוב או לא נוהגים כך, אז מה? אז אני אתקן תקנה, אני עכשיו בלומדס, וכתוב שהוא היה מברך על כיבוד אב ואם, היה מברך על הידור זקנים, וכל דבר היה מברך, ככה מופיע. זו חשיבה שיטתית, ברור ש... סליחה, מה את אומרת?
היה ברכות ביומי אלף
אחד. כן, עכשיו זה ברור שכשעוקבים אחרי הספרות הראשונים, ברור שזה לא היה נוהג המקובל. הם היו מברכים על חלק כן ועל חלק לא, והם היו צריכים להסביר לעצמם, על מה ולמה, זאת מבוכה ראשונה. מבוכה שנייה קשורה במטבע ברכה. מעבר לשאלה על מה לברך, באיזה מטבע ברכה לברך. וכאן אנחנו הרי מכירים שתי מטבעות ברכה, זה גמרא ידועה בפסחים בדף זין, יש לנו מצד אחד מטבע ברכה של על, ויש לנו מטבע ברכה של ל. על מה כן ועל מה זה ועל מה זה. ויש בזה כל מיני הצעות, אני רק מספר על המבוכה, בעיקר כדי לחזור לחז"ל. נסביר אולי לא לפתור את המבוכה אלא איך היא נוצרה. אבל בוא לפני כן נסביר, רק נזכיר, הרמב״ם בידו הגדולה ניסה לתת הסבר בהלכות ברכות פרק י' א', נראה חלק מזה היום, הוא ממש ניסה לתת הסבר, אחד מהדברים שמאפיינים את ההסבר שלו, שאין הסבר אחד כולל הכל. כלומר זה הסבר עם כל מיני יוצאים מן הכלל וכל מיני הסברים עד הוק, מה שאומר שההסבר הזה הוא קצת בעייתי, או קשה לחשוב שמראש עבדו עם ההסבר הזה. זה בדרך כלל מה שקורה כשנותנים הסבר שצריך לשפץ אותו 8 פעמים. אבל הוא ניסה, כי הרמב״ם בעצמו היה אדם מאוד מאוד שיטתי, כן? אם יש מישהו שיטתי זה הוא, כן? בפרובנס של המאה ה-12 יש חכם אחד ששולח מכתבים בכל רחבי פרובנס, תפתרו לי את המבוכה הזאת. הגיעו לנו שתי תשובות שהוא קיבל. האחד בספר האיתור, מופיע דיון בזה, והשני מופיע בספר שפרסם הרב שמחה אסף, תורתן של ראשונים, שם יש קונטרס שכתב אותו חכם ספרדי, וואי שכחתי את השם שלו, טוב, אני לא זוכר כרגע, אבל קונטרס של חכם ספרדי שניסה לתת איזה פתרון, אני אבדוק בבית, אני בלי נדר אביא לכם את השם בשבוע הבא. השאלה היא מבוכה גדולה, ממש מבוכה גדולה, וכנראה שהרקע או הסיבה לכך היא שהעולם של הברכות על המצוות לא תוקן בחז"ל על ידי שום עיקרון שיטתי רחב. זה כנראה כך. גם לגבי על מה מברכים וגם לגבי איך לברך. ומדובר בניסיונות מאוחרים יותר לייצר שיטה. כן, אני כן רוצה להגיד למען השלמות של הדבר, שיש תוספת בברכות בפרק אחרון, בפרק ו', שאומרת, העושה כל המצוות מברך עליהן. וכשמסתכלים בתוספת, בדוגמאות, אז צריך להתפס היטב לביטוי העושה כל המצוות. הדוגמאות הן מי שעושה כושר ציצית, מי שכותב תפילין, מי שכושר לולב, דיינו, כל הדוגמאות הן הם כשמייצרים חפצה של מצווה, לא אדם שקיים את מעשה המצווה. כשאתה מייצר את הציצית, כשאתה מייצר את הסוכה, כשאתה מייצר את... אלו הדוגמאות. אז זה כנראה הכוונה העושה כל המצוות. אבל האם כל אדם שעושה מעשה מצווה ורץ ומברך, זה לא כל כך ברור. יש ממרה המוראית שמנסה כבר לגייץ את זה. וזה הממרה הידועה של שמואל. שכל המצוות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן, שפשטות הדברים, אחרי שמתבוננים לא אגיד בלגן, אבל בחוסר השיטתיות התנאית, הפשטות של הדברים שיש לו שני חידושים. חידוש ראשון, כולם יודעים אותו, שזה הברכאי עובר לעשייתן. אבל כנראה יש לו עוד חידוש, שמברכים על כל המצוות, זה לא חידוש. בפועל, כפי שהזכרתי קודם, זה לא יתקבל עד הסוף, לא מברכים על כל המצוות, כן? אבל זה כנראה הרקע, כלומר, אם נשאלת עצמנו אחורה, האם, מה הייתה השיטה בזמן חז"ל, אפשר להחוש, מי שקורא את הסוגיות בעין ישירה, ישר ניגש אליהם, אפשר להחוש שהעולם של ברכת המצווה הוא לא עולם אחיד, הוא עולם שהוא לא בעל יריעה אחת, יכול להיות שיש מצוות שכן מברכים, לא מברכים. על רקע זה אנחנו לא ממש יודעים את העיקרון או את הכלל על מה כן ועל מה לא. אנחנו כן יכולים לומר לעצמנו שהשאלה האם בזמן חז"ל ברכו על נר שבת היא יכולה להיות לאו דווקא בגלל מאפיינים מיוחדים של נר שבת, כמו חלק עדיין מהגיבוש והעיצוב הכולל של עולם ברכת המצוות בכלל.
למה מברכים?
אז רב נתן אמר, כי זו מצווה, כי כתוב שזה חובה. למה בכלל לברך על המצוות? אז כאן אני יכול לומר, בגמרא עצמה למיטב ידיעתי אין הסבר לדברים. מה שהזכרת עכשיו, שזה סוג של כוונה, הדברים האלה מופיעים מפורש בתשובה מאוד ידועה של הלדה ביהודה, שזה 118 בפראג, הלדה ביהודה ביורדיה בסימן, נדמה לי מדורה כמה סימן עין ב', זו תשובה מאוד מפורסמת, כי הוא נכנס שם בחסידים, 118, והוא נשאל על הנוסח של שם ייחוד קודש הבריחו, והוא עונה, עד שאתה שואל אותי על הנוסח, אני אומר לך שלדעתי בכלל לא צריך להגיד את זה, כי הדבר הזה הוא מקרוב חדשים באו. כלומר, זה עכשיו נכנס לסידורים, שאדם מכניס כמובן כוונות על פי תורת הסוד, והוא חושב על העולמות העליונים כמו כאן מצווה, זה נכנס בהשראת החדשים מקרוב, והוא כותב שם, הוא מביא את הפסוק, ועל זה נאמר, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בהם. אז כאן הסיפור, האגדה אומרת, שהנודע ביהודה כתב בכתב ידו, והחסידים ייכשלו בהם. והבוחר הזה צר היה חוסיד, אז מה הוא עשה? הוא תיקן למה שכתוב בפסוק, ופושעים ייכשלו בם. והאגדה אומרת שנודע ביהודה שם לב לזה וחייך ואמר למדפיס, אני הפכתי את הפושעים לחסידים, אבל אתה הופך את החסידים לפושעים. רק באותה תשובה נודע ביהודה אומר, אני אלמד אותך מה זה כוונה על מצוות. הכוונה היא לא העולמות העליונים, הכוונה היא להגיד שאני עושה את רצון בוראי. למה אני עושה את הפעולה הזאת? כי הצטוויתי, זה מאוד ליטווש, כן? וגם לייבוביץ' במידה מסוימת, אני עושה כי אמרו לי, לא כי זה עושה לי משהו, כי אמרו לי, ואז הוא אומר, במקום שיש ברכת המצווה, די בזה. כמה אתה מציר? שפעולה שאני הולך לעשות, אני עושה אותה כי צוויתי. במקום שאין ברכה, הוא אומר, אני אומר בפה. אני עושה את הפעולה הזאת כי כך הצטוויתי. כך לדעת מידע מסביר. אני מניח שיש גם עוד הסברים. אבל לדידינו, בוא לא נגלוש יותר מדי. בוא נשאר בגבולות שלנו, שאין תיעוד על ברכה על נר שבת. אנחנו לא יודעים פשוט מה היה. סביר להניח שאם היו מברכים מישהו היה מספר, אבל זה לא הוכחה. אז מצד אחד אין לנו תיעוד. מצד שני, כשאנחנו מתבוננים, מה ידוע לנו ממבט רחב יותר, באמת לא ברכו על כל דבר, מה שכן מאוד בולט, שהגאונים מתחילים להדגיש, או מדברים על הברכה הזאת, וכאן באו כמה מלומדים, אחד מהם למשל הוא יצחק גילת, שיש לו מאמר שנקרא לילד קדש שבת, הוא מתאר את כל מה שאנחנו רוצים ללמוד השנה, כל המוסדות של איך מכניסים שבת וכו', והוא חלק שעוסק בברכה על נר שבת, זה חלק י' במאמר, אז הוא כותב ככה, חובה לברך על נר של שבת נזכרת לראשונה באמצע המאה התשיעית, והוא מזכיר את דברי רס"ג, ואז הוא מציע, העובדה שברכת נר של שבת מופיעה לראשונה רק במקורות מן המאה התשיעית, ואף לאחר מכן לא פשטה בכל מקום, מעלה על הדעת את ההשערה, כי ברכה זו נתקנה בתקופת הגאונים בקשר לפולמוס נגד הקראים, שאסרו להדליק נר לשבת. זאת ההצעה שלו, שהרקע לתיקון הנר, זה עדיין לא פותר שום דבר בשאלות הלמדניות. האם אפשר באמת לברך על הדבר? זה מסביר אבל למה זה מתעורר כדי להדגיש שמדובר פה במעשה מצווה, מה שמקשר גם לדברים שדיברנו בשיעור הקודם, ושלחתי היום את המאמר, פתחת אותו, נכון? הצלחת? בסדר. כי אני לומד מהטעויות של עצמי, בסדר? כאילו, עליתי לרשת משהו שהיה נעול, שרק אני יכול להסתכל בו. זה בשביל לעשות לך תחושה של חווה וגן עדן. בסדר. את הדעת, אתה תאהב דעת, נכון? נכון, גם פתחתי אותו. אז יכולים לראות במאמר של דוד שלי, חיים סולובייצ'יק, דיברנו פעם קודמת על המבנה המוזר של תחילת הלכות שבת. דיברנו על זה, זה מבנה מוזר. פרק א' הוא רמב״ם, ואז פרק ז' אמרו את פרק ב', פתאום הוא דוחף שם פיקוח נפש, הוא דוחף שם כל ההכנות בערב שבת, שהוא עוד לא סיפר לך את המלאכות, כאילו, עד שהוא אומר לך, התמנה, תגיד שאסור לבשל, הרי ככה, ככה, ככה רמב״ם עובד, רב היא לא עובד ככה, אבל רמב״ם ככה חייב לעבוד, כן? כמו שהוא לא יגיד לך, תבדוק חמץ, לפני שהוא יגיד לך מה זה חמץ וכו', כן? למרות שהוא יכול להגיד, כך נר, תתחיל לחפש, כן? הרמב״ם לא עובד ככה, והוא מביא אמירה לעקום, והוא מביא נר שבת, שהוא עונג שבת, לפני שהוא סיפר מה זה עונג שבת, וכל מי שרוצה יכול לעיין במאמר הזה. הטענה שלו היא שהרמב״ם פה, גם הרמב״ם, האמן הגדול שכותב את הספרים הכי מובנים, היו לו אג'נדות וסדרי יום עכשוויים, שבהקשר הזה הוא טוען שכל חמשת הפרקים האלה הם הדברים שהקראים חשבו שאסור לעשות אותם בשבת. אז דבר ראשון, פיקוח נפש הוא מלמד, הקראים טועים, חייבים שבת בשביל פיקוח נפש. כל האוכל חם בערב שבת, התמנה וכו', הקראים אמרו אסור, הוא יכתוב לך בתחילת הלכות שבת, מותר. דבר שני, הקראים לא מדליקים נר שבת, יכתוב לך נר שבת. קראים לא אומרים אמירה לעקום נעשה. מה שהדוד שלי מנסה גם לעשות במאמר הוא בריסקר, הוא להסביר שזה לא סתם פולמוס, אלא, וגם אנחנו נעשה את זה בהמשך, אלא שמדובר עדיין בהצבת העקרונות של שבת. כי הפולמוסים הקראים, זה חשוב להדגיש, זה לא סתם, הם אומרים אסור, אנחנו אומרים מותר, או הפוך. מדובר במחלוקת קונספטואלית מובהקת של השאלה מה זה שבת. כלומר, אם מישהו רוצה איזה הד קצת קטן מהחשיבה הקראית על שבת, אני לא אומר חלילה שהם קראים, אבל יש דמיון מסוים בחלק מדרכי החשיבה. דיברנו בשיעור הראשון על שביתת כלים, על בית שמה, איך אדם מדליק נר ביום שישי והוא גולש לתוך השבת, נכון? ומה שהוא בעצם מנסה לטעון שם, שהרמב״ם בעצם בפרקים האלה בונה את עקרונות השבת. של עיקרון אחד הוא שזה חייב, הפעולה חייבת לעשות מתי? בשבת. זה עיקרון, זה לא רק פולמוס. עיקרון שני, מי חייב לעשות המלאכה? אתה, יהודי, זה אותו עיקרון. כלומר, מלאכה שמתחילה ביום שישי וגולשת בשבת, דומה לגוי שעושה מלאכה בשבת. זה מלאכות שנעשות בשבת עבורך בלי שאתה תעשה את הפעולה. אז החשיבה הקראית אומרת זה אסור, והחשיבה הרבנית אומרת זה מותר. למה? כי יש פה עיקרון. כלומר, מדובר בהצבת העקרונות. עדיין זה נעשה דרך הפולמוס. זה שהפולמוס ברקע קיים, אני עוד בעל חוף שלכם לדבר על במה מדליקין, ועל שעשו הפגנות להראות שנר שבת עושים, אבל גילת מציע שאחד מהדברים היה להדגיש את הדלקת הנר כמצווה שציוונו. דווקא מי שמפקפק בזה זה ברודי, באותה הערה שלא יכולתי כמובן, כי אין אותו פשוט בפרויקט השוט, אבל זה, אני אקריא לכם את הדברים. ברודי טוען שבניגוד לגילת שאומר, זה מה ההוכחה שהברכה הזאת היא על רקע פולמוסי, שהיא לא נקלטה. כנראה שכשאני עוסק במיניים פוליטיים, סליחה לביטוי, לא נקלט, כמו אם זה הלכה ברורה. וברודי טוען ממש ההפך. ברודי אומר, כשאני עברתי על כל תשובות רב נתרוני, גיליתי דבר מאוד מעניין. הוא לא מכיר את הקראים בכלל. הם לא קיימים בעולמו, הוא לא יודע מי הם בכלל. המקור המרכזי שהוא מסתמך עליו, חוץ מכל התשובות, אבל שעומד בראש, זה הביאו לפני רב נתרוני, נוסח של אגדה שהוא לא הכיר. ובאגדה הזאת היו חסירים כמה קטעים רבניים מוכרים, ורב נתרוני מצהיר עליה כעל אגדה קראית, וזה כל מי שאומר את זה אפיקוירס וכו'. היום, לאור המצב של הממצאים, אנחנו יודעים, א', שמכירים את האגדה הקראית, זה בכלל לא דומה להגדה. האגדה היה רבן גמליאל. איזה קראי יגיד רבן גמליאל, כן? שנית, אנחנו יודעים פשוט מהגניזה שזו הייתה אגדת ארץ ישראל. ופה אנחנו יודעים דבר מאוד פשוט, רב נתרוני לא מכיר את ההגדה הארץ ישראלית, אם מישהו פה מרגיש לא בנוח עם זה, אז ממש כמה דקות לפני השעות דיברתי עם, קלוטי להורים שלי, להגיד להם שלום. אמא שלי סיפרה לי איזו ידידה שלה, איזו אישה סקנה שמאוד מאוד אשכנזיה, כאילו חבל על הזמן, שהנכדה שלה התחתנה עם בחור מעדות המזרח והייתה בשבת חתן, וכל הזמירות, הכל היה פיוטים ספרדיים, והיא לא מצאה ידיים ורגליים, כן? כלומר, כמה מאיתנו מכירים את כל העדות, אז ברוך השם יש יותר קיבוץ גלויות ונקלט, אבל אני זוכר את הבושה שלי מעצמי, אני זוכר, הייתי בלוויה של הרב קפח ולא הבנתי את ה... לא הבנתי מה קורה בלוויה, אמרתי, אני רב, כן? אני חושב לא הבנתי מה קורה שם, כי לא הכרתי מספיק את סדרי הלוויה, שזה עוד יותר בושה מהסיבה הפשוטה, שהלוויה שלו הייתה בדיוק כמו שלוויה מתוארת בגמרא. לא... פשוט בלי כל המנהגים האשכנזיים המוזרים, אבל זה פשוט, זה היה על פי דין הכל. כאילו הרגשת שאצל התימנים, מהגמרא עד היום, לא היה משהו באמצע. אבל אני אומר, כמה אנחנו מכירים, אבל רב לטרואי לא מכיר את הארץ, הוא גם לא מכיר את הקראים. ולעומת זאת, מי גדול, לא רק הלוחמים בקראים, הוא מומחה לקראות, הוא יודע כל מה שקראים אומרים, הוא עשה, כן? אז כותב ברודי, אני קורא, בסדר? הוא אומר כך, השערה רווחת הדורה בברכה זו פולמוס אנטי-קראי, אך מסופקני מאוד אם הסבר זה תופס. מי שמכיר את ברודי יודע שכשהוא כתב את זה הוא עשה ככה, נכון? כלומר, אחד מהתפקידים החשובים שיש לברודי זה כשיש תיאוריות כוללניות לא מבוססות לתקן אותם או להרגיע, כן? יש לו גם המון חידושים חשובים משל עצמו, אבל הוא עושה את זה בהרבה דברים, והוא אומר ככה, הרי רנג שלא היה לו כל מגע ישיר עם קראים חייב את האמירת הברכה, ואילו רסג הלוחם הדגול נגד הקראות התייחס לברכה זו בתור רשות. זה לא ממש טענה, כי הטענה הזאת רק טענה בתנאי אחד, שרב נטרונאי בעצמו כאילו מתקן את הברכה, אולי הוא פשוט מתאר מה שהוא מכיר. גם רסג לא הכל מספר מה קורה, הוא לא... אני לא התפעלתי מהטענה שלו, אבל אני כן אוהב את הטענה החילופית שלו, שהיא ודאי נראית לי כיוון חשיבה מאוד פורה, במיוחד כי נגיע מיד לראשונים, שאחר כך נראה שמבחינה למדנית יש המון מה לדון פה, אם יש פה על מה לברך בכלל, עזבו פולמוסים. כותב ככה, סביר יותר להניח שקביעת הברכה תלויה בהתפתחות הדרגתית ביחס להדלקת נר שבת, שנתפסה אמנם בתקופה קדומה כחובה, אך רק מאוחר יותר ראו בו מצווה כדוגמת נר חנוכה. זאת אומרת, אולי יש פה שאלה שעומדת סביב את השאלה, הגדרת הנר, לאו דף, זה התפתחות של החשיבה ההלכתית שלא חייבת להיות בגלל שמישהו מתווכח איתך. אבל כאן הוא רומז למשהו, שמפה גם יוצא הערעור הגדול אולי על כל הברכה הזאת, ו... האירור הזה יהיה במוקד הדיון של בעלי התוספות, למיתו של דבר גם באזור התרבות המזרחי, אפשר לקרוא לזה, הנושא הזה עולה אצל מישהו שהוא למדן נסתר, הוא לא למדן גדול, והכוונה הרמב״ם. אני אסביר קצת את הדברים. בסוגיה בשבת, איך הדלקת הנר מתוארת? כחובה. ככה היא מתוארת. למה זה מתואר ככה? למה לא להגיד שאני אומר הדלקת נר בשבת? מצווה, לא נשמע יותר טוב? מה זה בדיוק השימוש במונח הזה של חובה? שהדברים האלה הופכים להיות יותר מורכבים שאנחנו נעשה עכשיו חזרה משהו שלמדנו כשלמדנו בנצח מנשה, למדנו פה פעם מסכת חולין, זוכרים? פרק כל הבשר, סוגיות של נטילת ידיים, זוכר? יופי, כן? ולמדנו אז את הנושא של האם מברכים על מים אחרונים לפני שנוטלים אותם. ולמזלי, אני גם לא זוכר כלום, המחשב שלי זוכר, כי במחשב שלי החומר מופיע. ואז אנחנו למדנו דיון מאוד רחב, האם מברכים או לא. בגאונים, לא מישהו אחר, בגאונים מופיע שלא מברכים לפני נטילת מים אחרונים, ומה הנימוק המרכזי שהם נותנים? כי הגמרא בחולין אומרת שמים אחרונים חובה, ואילו מים ראשונים הם מצווה, ועל מצוות מברכים, ועל חובה לא מברכים. כן, אני אקריא לכם את את הגמרא שם. לגמרא בחולין בדף קוף היי hey.
כן, הגמרא אומרת כך, אני קורא. אמר רב איבי בר אבין, אמר רב יצחק בר אשיין, מים ראשונים מצווה ואחרונים חובה. מיטיבי מים ראשונים ואחרונים חובה, אמצעיים, רשות. מה זה מים אמצעיים? אז... כן, אבל אני רק אסביר שבימי קדם הם יהיו אוכלים כמו שהילדים שלי אוכלים, בידיים. אתם יודעים שמזלג וסכין זה המצאה אירופית במאה ה-16. יהיו אוכלים בידיים, הידוע הידיים מתלכלכות, אז הם היו, לא היה להם מפיות נייר, אז לא ידעו מהדבר הזה. הם היו רוחצים ידיים, אני מדבר פה על העשירים, לא מדבר על אלה שדיברנו בשיעור הראשון, אלה שאוכלים ארוחות מפוארות, היו נוטלים ידיים הרבה באמצע. מאיפה היה להם ברז פרטי? והתשובה, היה להם עבדים שהיו עוברים ביניהם ורוחצים את הידיים. וזה המים האמצעיים. עכשיו, אתה צודק שאפשר אחרי זה לדון, האם יש מים אמצעיים שהם גם משיקולים הלכתיים. בסדר, אבל בכל מקרה, הגמרא כאן בעצם אומרת, מים ראשונים ואחרונים זו חובה הלכתית אמצעיים, זה בגלל שהידיים שלך מלוכלכות. אומרת הגמרא, היא מסבירה, מצווה לגבי רשות חובה קרילה. כלומר שהגמרא בעצם אומרת שמים ראשונים הם באמת חובה, אבל השאלה כשאני משווה אותה, בעצם מה שהגמרא מנסה לעשות כאן הוא לבדל את מים ראשונים ממים אחרונים. זה מה שמאוד מאוד בולט כאן. זה חובה הלכתית, אבל היא מבדלת, השאלה היא למה היא מבדלת, מה ההבדל ביניהם. כן, התוספות פה מתלבטים מאוד בשאלה הזאת, ומה בדיוק ההבדל. בהאג מופיע ההסבר הבא שהוא גם גרס אותו כנוסח בגמרא. אני קורא לכם, זה הלכות גדולות בברכות, אומר כך: אמר רב אידי בר אבין, אמר רב יצחק בר אשיין, מים ראשונים מצווה או טעונים ברכה, אחרונים חובה ואין טעונים ברכה. כך הוא גורס בגמרא. כלומר שהמים ראשונים מברכים, המים האחרונים לא מברכים. מיטיבי מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעים רשות, מצווה לגבי רשות חובה קרילה, וכי מאחר דמים אחרונים חובה, מים טעונים ברכה. חובה נינו משום סכנה, דאמר רב יהודה בריידר רבי חייא, מפנימה אמרו מים אחרונים, מלח סדומית יש ומסמא את העיניים, אמר אביו משתכחה כקורתא בקברא. כן? כאן ההסבר שמופיע הוא שמים אחרונים הם חובה, והסיבה שלא מברכים עליהם כי עושים אותם לא משיקולים דתיים כביכול, אלא משיקולי בריאות בגלל סכנה. כאן אנחנו רואים שהביטוי חובה הוא לא גורר בעקבותיו ברכה, אבל האמת היא שמהלשון של הבאג אנחנו רואים בדיוק, זה הפוך על הפוך. מה אנחנו רואים? שמה הוא כן ציפה? שכשהמילה חובה מופיעה, אז מה אני מצפה שיהיה? ברכה. אני קורא את הלשון עוד פעם. מה הוא כותב? הוא כותב, וכי מאחר במים אחרונים חובה, מה אין טעונים ברכה? אז מהי ההנחה הבסיסית שלו? שכאשר המילה חובה מופיעה, אז הוא אמור לגרור ברכה, אלא מים אחרונים, יש סיבה שמוציאה אותו מהכלל. כלומר, לפי מה שעולה כבר בקטע הזה בבהג, והדברים האלה יהיו מפורשים ברמב״ם. כשהמילה חובה מופיעה, היא תגרור ברכה כמו המילה מצווה, למעט מים אחרונים שזה יוצא מן הכלל, וככה דברים מופיעים מפורש ברמב״ם.
אז למה נפקמינה בין חובה למצווה?
בהקשר הספציפי של מים אחרונים, אתה יודע עכשיו למה היא נפקמינה.
נכון, אבל
שאלה מצוינת. אז בוא נקרא את הרמב״ם. הרמב״ם באמת נתן דעתו.
יש עוד מקומות שמביאים חובות לא הלכתיות, בריאותיות, כל מיני שיקולים אחרים?
יש, למשל, מים מגולים. יש כל מיני דברים. אני יכול להגיד שההלכה או ספרות חז"ל זה מערך שהוא לא בא רק ללמד חובות דתיות, הוא בא ללמד איך לחיות. וחלק נכבד מאוד מהחיים זה גם לתת הדרכות מעשיות לחיים, וככה למשל בלכות ברכות פרק זין, כשהרמב״ם מתייחס שם לכל מיני הלכות שמופיעות במסכת ברכות סביב השולחן, הרמב״ם כותב מנהגות רבות נהגו גדולי ישראל בסעודה, וההלכה מערבבת אותם, כן? אני לא יודע אם הניסוח חובה מופיע, זה לא בדקתי, אבל אני רק אומר, כשהמקורות מתארים לנו איך להתנהג בסעודה, הם לא רק כותבים את כל מעשי המצווה, הם כותבים איך בן אדם, איך יהודי מתנהג בסעודה. יהודי צריך לדאוג לבריאות שלו, בסדר? הוא צריך לדאוג לאכול בריא, כלומר, כשר צריך להיות גם בלי שום מנטרה, בסדר? היום העבירו חקיקה בממשלה, זה היום או אתמול?
אתמול, נכון? היום. היום. בסדר. העבירו בתקציב שיקדיש, יקציבו, יתקציבו 200 מיליון שקלים ללחם בהשמנה. כן. יוריד את המחיר של המנוי לחדר כושר. אמרו שאם אפשר לחדר כושר בלי שהוא רופא, ככה. אוקיי. בכל מקרה, אני רק אומר, מרים, מרים, ההלכה יכולה להגיד לבנם שאתה חייב לעשות משהו, כי זה לא בריא. זה מה שיכולה להגיד. זה רק היום שכל הממתקים עם הבדת, בדת, בדת, זה הכל עם צבעים האחד הכי איומים שיכול להיות. כאילו, אני משתדל. כשאתה עומד מול ילד, אתה צריך לדעת את הגבול, כן? אבל שזה יהיה כמה שפחות. זה בעיניי בעיה אנושית, שבנם יכניס את המון דברים כאלה לגוף שלו, כן? עכשיו, חזל גם מדברים ככה. עכשיו, אבל מי שנתן לדעתו, ממש רואים את השפה באופן ברור, וכל ההיבטים האלה זה הרמב״ם. זה הרמב״ם בהלכות ברכות. דילגתי לתשובה של רב שרירה. בפרק י' א', שם הרמב״ם עושה לנו פה מיפוי של השפה ההלכתית ושל עולם המצוות. הרמב״ם כותב כך, יש מצוות עשה, שאדם חייב להשתדל ולרדוף עד שיעשה אותה. כגון תפילין וסוכה ולולב. זה שופר, ואלו הם הנקראים חובה. ותום, מה מתברר ברמב״ם? אם מרים אמרה, נבדוק בפרקת השו"ת, נמצא את המילה חובה, איפה נמצא אותו? נר שבת ותילת ידיים אחרונים, מים אחרונים. תום, מה מתברר ברמב״ם? מי נקרא חובה אצלו?
כל המצוות
הכי מרכזיות של החיים. אני קורא, תפילין, סוכה, לולב, שופר, כל אלה הם חובה. למה הן נקראות חובה? לפי שאדם חייב על כל פנים לעשות. זו חובה מוחלטת שאתה חייב ליזום אותה. לעומת זאת, יש מצווה שאינה חובה, אלא דומים לרשות, כגון מזוזה ומעקב. הוא מסביר שאין אדם חייב לשכון בבית, חייב מזוזה כדי שיעשה מזוזה. אתה לא חייב לגוד בית כדי לקיים מצוות מזוזה, אלא זה הפוך. אם יש לך בית, והוא חייב במזוזה, אז מה קשור? אתה חייב עכשיו לשים מזוזה. כן, וכן, אני לא חייב לבנות בית כדי שיצאות מעקה וכל מצווה תעשה. אז בעצם הרמב"ם מתברר שמה ההבדל בין חובה לבין מצווה, שחובה זה לא לדברים כמו מים אחרונים שבגלל סכנות וחייבו אותך, אלא אדרבה, המילה חובה היא ממש לחובות הלכתיות מוחלטות וכוללות הכל, ומצווה זה למה שיהיה לך, שאם תהיה בסיטואציה מסוימת תיקלע לתוכן ותהיה חייב לקיים. אבל אין ביניהם הבדל מבחינת ההסתכסות עליהם כאל רצון השם, כאל יכולת להגיד וציוונו, כן? ולכן הרמב״ם אומר, וכל מצווה תעשה שבין אדם למקום, במצווה שאינה חובה, במצווה שהיא חובה, מברך עליה קודם לעשייתה. אני מפנה למי שמתעניין, אני יכול לשלוח את העמודים האלה, שזאת שאלה בכלל במיין המצוות של הרמב״ם, כשמעיינים שם מה הוא כלל בתוך המניין הזה. למה הוא קורא מצווה? משהו שאתה חייב לעשות? אני זוכר כשלמדתי גיטין בישיבה והייתי תלמיד, שיעור ראשון של אבא שלי לפני כמעט 30 שנה, הרמב״ם כותב שיש דין הגירושין. מה, מישהו חושב שיש מצווה לגרש אישה? כן, זה חרדי עוד קדש אישה כדי לגרש אותה? ברור שלא. אז כבר אז הייתי מודע, יש איזה מיפוי שכשהרמב״ם מביא דבר כמצווה, מעניין המצוות, זה לא שאתה חייב לעשות אותו, כן? אז מה כן ההגדרה? אז אני חושב שאני אספר לכם קצת מה אני יודע. כתב על זה קצת יעקב לוינגר בספר שלו דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב״ם. ומי שכתב על זה גם מוישה אלברטל, כתב דברים מאוד יפים על זה במאמר גדול לספר המצוות. נתפס גם בספר שלו על הרמב״ן. ובעיקר עומדים על כך שהרמב״ם משתמש במונח מצווה לתאר קטגוריה הלכתית, תחום הלכתי, שבאלברטל גם מסביר מאוד יפה למה הרמב״ם בספר שעיקר ספר מצוות מעוניין בכל קטגוריות, מהסיבה הפשוטה שהרמב״ם לא מעוניין בספר המצוות ללמד אותך את חובותיך הלכתיות. זה לא הלוח הרב טוקצ'ינסקי לארץ ישראל לשנת תשע"ב, שלא היה כתוב שם כל מיני קטגוריות אלא רק מה צריך לעשות. אלא ספר המצוות מהווה עבור הרמב״ם את התשתית של התכנים ההלכתיים שהוא רוצה לכתוב עליהם כדי לבנות בעזרתם את השלד של משנה תורה כדי למיין מחדש את המצוות. ולכן הוא רוצה לתת נושאים הלכתיים. אז גירושין זה נושא שהוא צריך לדבר עליו, אז יופיע גירושין כמצווה. לא חייבים לגרש, בסדר? תרגעו, בסדר? לוינגר באותם עמודים הוא מתאר את כל הקטגוריות והוא נותן דוגמאות ומנסה להראות שיש דברים שהם תחומים ויש דברים שיש מצווה, אבל זה מאוד ברור שהקטע הזה ברמב״ם, אני חושב, הוא נכתב גם על רקע השיטתיות של הרמב״ם וגם על רקע המודעות של הרמב״ם בתור מי שנתן הגדרה נורא רחבה למה יקרה שמירה המצוות, לחשיבות של ההבחנה הקטגורית בין קבוצות שונות בתוך המניין הזה. ועליבא דה רמב״ם אנחנו בעצם מגלים שהמילה חובה לא, מוריד, לא אומרת אתה לא מצווה ולכן איך תגיד וציוונו. זה נראה מיד מישהו שחשב ככה, בין המשולם חשב ככה, אתה חובה, אתה לא וציוונו. הרמב״ם זה הפוך. כשמשהו מתואר כחובה הוא סופר מצווה, הוא, אתה חייב לעשות אותו. מצווה הוא אומר, אם יהיה מציאות מסוימת תעשה אותו, כן? זה הרמב״ם, ועל רקע הזה ממשיך הרמב״ם ואומר, זה לא רק מצוות דאורייתא, הלכה ג', וכן כל המצוות שהם מדברי סופרים, בין מצווה שהיא חובה מדבריהם, כגון מקרא מגילה, והדלקת נר בשבת, והדלקת נר חנוכה, ובין מצוות שאינן חובה, הוא עושה אותה הבחנה בדיוק בעולם מצוות רבנן, כגון עירוב, מוטילת ידיים, מברך על הכל, קודם עשייתן, שקדושה מצוותיו וציוונו לעשות. אם כבר קראנו את זה, נקרא גם את ההמשך, איך הוא מפרש את הגמרא בשבת, ואיכן ציוונו, אז תראו איך הוא מפרש את זה. ואיכן ציוונו בתורה, שכתוב בה, אשר יאמרו לך, תעשה. עכשיו זה מאוד מעניין, נשים לב ללשון הזאת, כי מה כתוב בגמרא? בגמרא כתוב, נכון, כתוב פסוק אחר, נכון. בגמרא כתוב, ואיכן ציוונו, הרב אבי אמר, מילות אסור. אז מה הרמב״ם מביא לי את אשר אמרו לך תעשה? למה הוא לא כותב את מה שכתוב בגמרא? אז התשובה היא מאוד פשוטה, צריך ללמוד רמב״ם בעוד מקום. וזה הרמב״ם בלכות ממרים, בפרק א', אולי עד שאני אפתח, אתה יכול להביא לי בבקשה רמב״ם שופטים? תראי מה פרנקל, זה הכי פשוט. נפל למעלה, למעלה, זה מעל הראש שלך, שאלה בדיוק. את כרך התבט, התבט. תודה רבה. אז פשוט אנחנו צריכים לקרוא איך הרמב״ם פירש את הפסוק בדברים. הרמב״ם בתחילת הלכות ממרים מחלק את המסורת לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה זה מסורות שנמסרו איש מפי איש ממשה רבינו, זה נאמר בסיני. קבוצה שנייה זה הלכות שנדרשו על ידי חכמים בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. וקבוצה שלישית זה תקנות וגזירות של חכמים. עכשיו, הרמב״ם את שלושתם כולל בתוך חובת הציות לחכמים מדאורייתא של הפרשה של כי יפלא ממך הדבר למשפט, והרמב״ם יחלוק על זה. את שלושתם הרמב״ם רוצה לקרוא בתוך הפרשה, איך הוא קורא את זה? אז הרמב״ם אומר, תשמעו, זה פרשנות, פעם ניסיתי לבדוק האם הפרשנות הזאת לפסוק מופיעה לפניו, אז אני לא אגיד שהגעתי לכל מה שנכתב לפניו, אבל חיטטתי תורש כל מיני, לא מצאתי, זה נראה לי לפי ידיעותיי כרגע, אולי השתנו עם אחד, שזה פרשנות מקורית של הרמב״ם. עכשיו תראו איך הוא מפרש את הפסוק, איך הוא מכניס אותה. אומר הרמב״ם כך, הרי הוא אומר על פי התורה אשר יורוך, אלו הגזירות, התקנות והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם. אז התורה אשר יורוך זה מה שחכמים מורים לך, וזה מסמל באופן מובהק דרבנן. ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, אלו דברים שדעו אותן מן הדין באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם. דרכי ההיקש הלוגי נחשב, נקרא אצלו משפט. אמר לי פעם רב חנוך גמליאל שבערבית המילה פיק זה, שזה משפט, זה דרכי ההיגיון והחשיבה, זה ההיסק ההגיוני שהשופט צריך לעשות, שזה לא כתוב לו מפורש במקורות. מכל הדבר אשר יגידו לך, שזה מה כתוב לפניו, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך, זו הקבלה שקיבלו איש מפי איש, כי זה הדגש הוא על אשר יגידו. עכשיו, לא תסור לפי הרמב״ם מוסב על, לא, על מצוות, על המסורות מסיני, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך. אז להשתמש בלא תסור כמקור לדרבנן, זה בעיה. לכן הרמב״ם זה מדויק על השפיץ, כן? הרמב״ם לכן העדיף לא לכתוב, איכן ציוונו לא תסור, כי בנם יקרא למשך הפסוק, כל דבר שיגידו לך, זה מסורות. לכן הרמב״ם העדיף את מה להביא? הרמב״ם העדיף להביא את תחילת הפסוק, אשר יאמרו לך, תעשה, שזה מוסב על מה? על פי התורה המשפט, למרות שזה הולך על המשפט, לא לגמרי, אבל היה יותר טוב ממה כותב אשר ירוחה, לא נורא, אבל זה רואים אבל שהוא שינה קצת מהגמרא, זה כן רואים, נכון? והוא ממשיך, נמצא עניין הדברים ויציאן כחו, שקידשנו במצוותיו שציווה בהן לשמוע מאלו שציוונו להדליק נר של חנוכה. מה צריך כאילו לחשוב? שמעון, קודם שאלת על הברוכה, כן? מה צריך לחשוב? אשר, כשאני מצווה בציוונו, מה הוא ציוונו? לשמוע לחכמים. שכל מה שהם יגידו אני אעשה, ומה הם אמרו לי? להדליק נר חנוכה, כן? כך הוא מפרש, ואז הוא שואל, ולמה אין מברכים על נטילת ידיים באחרונה? מפני שלא חייבו בדבר הזה, מפני הסכנה, ודברים שהם משום סכנה, אין מברכים עליהם, על מה זה דומה למי שסינן את המים, אחר כך שתה בלילה, מפני שסכנת עלוקה, שאינו מברך וציוונו לסנן את המים, וכן כל כך יוצא בזה. סיכומם של דברים, אני מסכם, הגמרא קוראת לזה חובה, הגאונים... על גמרא אחרת שקרא לדבר חובה אומרת של לא מברכים, אבל ברור כבר בבהג, אבל ביותר מזה ברמב״ם, שזה לא הסיבה שלא יברכו. כלומר, שדבר מוציאן כחובה, זה לא אומר שהוא לא מצווה, או שהוא לא ראוי לברכה, הוא ראוי ועוד איך. וזה מה שהמתונאי אומר, כתוב שהוא חובה, חובה מברכים. וברמב״ם אני מסכם, מה זה חובה? זה סופר מצווה. זה תפילין, זה גם חובה. ועל חובות מברכים. מים האחרונים, זה לא בגלל שהוא נקרא חובה, זה מסיבות אחרות, כי הוא לא באמת דבר דתי, הוא פשוט נעשה מפני הסכנה.
אז הגענו לרמב״ם כבר?
סליחה?
הגענו לרמב״ם בפרק
ה? אם אתה רוצה, בוא נשלים עם הרמב״ם פרק ה. כל מה שקראנו פה בלכות ברכות, הוא מתומצת בקצרה ברמב״ם בפרק ה, בלכות שבת, שכן, מה כותב הרמב״ם שם? הדלקת נר ושבת אינה רשות שאם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק. ולא מצווה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה כמו נירובי חצירות או נטילת ידיים לאכילה, אלא חובה. וזה יושב בול על הקטגוריות של הלכות ברכות, פרק י"א. כן, לא, לא מסכים. לא. אז תסביר.
זה מאוד מאוד קשה.
כן,
תסביר. ולא מצווה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה כמו נירובי חצירות או נטילת ידיים.
נירובי חצירות, הכוונה, אתה לא רוצה לטלטל בשבת, אז אל תעשה עירוב חצירות. אתה לא רוצה לאכול לחם, אל תטול ידיים.
אבל למה הוא כתב זה בלשון השלילית? פה, זה בלשון החיובי, שם זה בלשון
השלילית. אני לא יודע, אבל זה ברור שהקטגוריות מאוד קרובות. כלומר, הרמב"ם פה ראה את לשון הגמרא חובה, והרמב"ם אומר, אל תחשוב שהכוונה שזה עניין מנדיין, כאילו חילוני, כן? אלא הוא אומר, לא, זה בא להגיד שאתה חייב לעשות את זה. טוב, אם אתה חייב לעשות, אז מה ברור שאתה צריך לעשות? לברך, נכון?
כן, אבל
אם יש משהו שאני לא לגמרי מבין ברמב״ם, זה עניין אחר. היות ברמב״ם כותב שחייב להיות נר דלוק בשבת, על זה יש מקום לשאול, כן? שנימוק מעין זה יעלה במפורש בדיון מרבנו תם ורבנו משולם. אז בואו נעבור לדיון. כן,
אבל הוא אומר שזה לא מצווה, אלא חובה. ראש השנה תפילין סוכה, לא אומר שחובה.
אז הרמב"ם בהלכות ברכות כתב, הם חובות. חובה, הכוונה, מצווה. אני אתן לך דוגמה, ציצית, האם חייבים או לא? אני אומר את זה בכאב, זו מצווה נהדרת. כשלומדים ציצית, מבינים מה זה אומר לאדם שהוא יכול ללכת כל הזמן עם חותם של המלך. והיום אני יכול להגיד, אני אומר את זה כמי שאבא לילדים וגם כמי שרם בישיבה, יש בזה חולשה עצומה בדור הצעיר. זה לא נוח, זה מעצבן, זה חם, הם מורידים את זה מאוד בקלות, זה חבל, הם מפסידים משהו. אבל אני כן יכול להגיד ציצית, אם אין לך בגד של הרב הכנפון אתה לא חייב, וזה לכאורה ציצית זה דוגמה מובהקת של מצווה. יש לך בגד של ארבע כנפות, אתה חייב לשים ציצית. אתה לא חייב לבוש בגד של ארבע כנפות. רק מה, ולכן כביכול הם בסדר. באמת, אי אפשר לבוא אליהם בתלונות. אני יכול רק להגיד שיש גמרא ידועה במנחות, שקטינה פגש את המלאך. תראו מתי אנחנו מגייסים מלאכים, אפילו הליטאים, כן? קטינה פגש את המלאך, והוא שאל אותו, אין נענש אדם שלא לובש ציצית? אז מה הוא אמר לו? בעידן הדריתך נענשים, כן? במילים מאוד פשוטות, כדאי לשים ציצית. כלומר, אני אגיד ככה, זה ממש כדאי לכם ללכת עם ציצית, עזבו אם חייבים או לא, כן? כשלמדתי ציצית בישיבה, עשיתי להסביר לתלמידים מה זה הכל ציצית, ולמדנו את הסיפור שם במרשת תנאים ובמנחות, מציעו אותך מזנות, אז אחד מהתלמידים הרים צעד ואמר לי, אבל זה לא עובד עליי, כאילו, אמר לי, איך זה עובד? ואני זוכר על זה כבקוח חמוד, זה לא עובד! אבל תמיד דוד ג'ולי, זה דוגמה שהתקחת את זה בציצית ותפילין. תפילין לא שואלים אותך מה אתה לובש, אלא ציצית, תפילין אתה חייב להניח.
נכון.
זה מה שהרמב״ם מדבר פה בהלכות שבת.
הרמב״ם פה הקדיש שתי שורות להגיד משהו שהוא לא היה צריך להגיד בכלל.
אבל הוא אומר אותו בגלל לשון הגמרא, כאילו הרמב״ם, הרי דיברנו על זה גם פעם קודמת, זה מפתיע להתחיל את הלכות הדלקת הנר, לא במשניות אלא בגמרא, כי הרמב״ם חיפש למקור הכי ברור שיגיד שנר שבת זו מצווה, וזה הגמרא שאומרת שהיא חובה, אבל הטרידה אותו גם כן השאלה של מרים, בדרך כלל לא אומרים על מצווה שהיא חובה. שמה שהרמב״ם בעצם בא לומר, השתמשו במילה חובה כדי להגיד שהיא סופר מצווה. זה מה שהרמב״ם בא לפתור.
הוא מפרש את הגמרא.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, לעומת זאת, שעוברים לעולם של בעלי התוספות, פה העולם הוא סוער לגמרי, הם מבינים אחרת המונח חובה, לגמרי אחרת, הם גם שמים על השולחן את השאלות הלמדניות, והם גם יורים חיצים אחד בשני, וכל הדיון הסוער הזה הוא מסוכם ממש בקצרה בתוספות בשבת, בחפי עמוד ב', זה ממש עדני מנוחות, שם תוספות אומרים, אני קורא, חובה, לגבי רחיצת ידיים בחמין, קרא לי חובה, זה לא אוהב כל כך מצווה, אז מה זה המילה חובה את התוספות? משהו שהוא לא מצווה,
מינוס.
לא סופר מצווה, אלא הוא לא מצווה, אבל תעשה את זה. מה עם אחרואים, קרא לי חובה, עוד פעם, למה קרא לי חובה? כי הוא לא מצווה. משום סכנה במלך סדומית שרגו הנפש, הגמרא רק אומרת שרגו הנפש, זה רש"י מביא שם מפי הירושלמי ופי גמרא ביומה, ובהזדמנות, בסדר, אין לו זמן עכשיו, כאילו איך הרגו הנפש, וחמילי תפי מן הראשון, ואז יוצא פרדוקס שהוא הפוך על הפוך, אבל לא קשה להסביר אותו. אמנם בעולם הדתי הוא לא מצווה, אבל צריך יותר להקפיד עליו. נגיד את זה, נכון, על הבריאות צריך להקפיד יותר מאשר על מצוות, זה לא מסובך להסביר, נכון? שהולכים אחרי ביטול ברוב באיסורים, אני לא ממליץ ברע ללכת אחרי ביטול ברוב, לא כדאי, כן? נכון, אם באמריקה פעם מישהו פתח שני בקבוקי אספירין, שם בפנים רעל, הורידו את כל הבקבוקים מהשולחן, למה? אתה לא רוצה לקבל את הבקבוק הזה. בעולם האיסורים זה בטל ברוב, זה גם לא קשה להסביר, כי העולם הרוחני הוא מטאפיזי, וכשיש ביטולים, הקדוש ברוך הוא, את הפעולות האלה, יש להם מעמד מטאפיזי אחר. לעומת זאת, עולם האיסורים, זה, או שזה רעל או שזה לא רעל, אי אפשר לבטל את הרעל, כן? אתה אולי לא יודע איפה הוא, אבל... וממשיכים תוספות ואומרים, ויש שרוצים לומר, לא אומרים את השם שלו, הוא לא בעל תוספות, כן? הוא לא אונזרר, איך שאומרים. ויש שרוצים לומר, דאין לברך ההדלקת נר, מדקר אלי חובה, מישהו חובה, הוא לא מצווה. אז לכן לא תגיד עליו מה, וציוונו. כי דאמרין על מים האחרונים חובה ואין טעונים ברכה. הטענה היא שמה שקרה במים האחרונים יקרה גם פה. ואומר רבינו תם, דשיבושו, זה לא דמי למים האחרונים, זה לא אבי אלא להצלה באלמה, אבל הדלקת נר היא חובה של מצוות עונג שבת, וכמה חובות הן לטעונים ברכה. פה רואים את רבינו תם הדיאלקטיקן, שמה בעצם הוא עושה כאן? הוא עושה חילוק. בעצם הטענה של רבינו תם היא שהמילה חובה יכולה להופיע בשני מקומות עם משמעות שונה. בהקשר הזה שימו לב שדווקא הרמב״ם חשב כמו מי? כמו הבעל פרוק, כמו הבעל פלוגתא שרבנו אותם. הרמב״ם בעצם אמר שכתוב חובה, מה הכוונה? אתה חייב לעשות את זה, אל תעלה על דעתך לא לעשות. נכון, שמלך סדומית, למה אמרו שהוא חובה? כי אתה חייב לעשות את זה, בגלל הסכנה. למה אמרו לך בנר שבת חובה? כי אתה חייב לעשות את זה, כי אנחנו מצווים אותך לעשות את זה. כלומר, המילה חובה אצל הרמב״ם יהיה לה משמעות קבועה, שכוונה, אתה חייב לעשות את זה. הבר פלוגתא של רבנו תם, שזה רבנו משולם ממלון, שהוא חכם פרובנצלי שעלה צפונה לצרפת, לצפון צרפת והתכסח עם רבנו תם, רבנו משולם אמר, המילה חובה פירושו לא משהו דתי, לא מצווה, לא ציווינו אותך. רבנו תם אומר, הפיתוי הזה אין לו משמעות קבועה. בהקשר מסוים הוא יהיה מצווה, בהקשר מסוים הוא לא יהיה מצווה. זה מה שאומר רבנו תם.
הפירוש שווה
שאתה תעשה את זה. כן, אבל מבחינת כאילו מעמדו הדתי, לפי הרמב״ם מילה חובה.
בסדר.
אתה צודק. הוא ממשיך הלאה. הוא דומה לרמב״ם.
חובה.
כן ולא. מה, לפי רבנותיו?
כן. פירוש המילה זה אותו פירוש.
כן, אני מקבל, אני מקבל. תודה. ומה שאומר טעם אחר שלא לברך משום שאמא הייתה מודלקת ועומדת לא היה צריך לחבותה ולחזור להדליקה ולא להדליק אחרת. בוא, פה זה נימוק שהזכרתי קודם, נימוק מאוד מאוד הגיוני, זה בתוספות, ארי. בשבת חפי עמוד ב' תיבור המתחיל חובה. זה נימוק נורא הגיוני, אין מייסה, על מה אתה מברך? אבל יש האור דולק. אני מרשה לעצמי להגיד אפילו יותר מזה. זה לא רק שאין מייסה, אז מתי אני אברך? אלא הטענה יותר עמוקה. בעצם מה מעניין אותי בנר שבת? מעניין אותי שיהיה אור, אין בכלל פעולה. כלומר, זה לא רק שאני לא יודע מתי לברך, לא יכול להיות שזה מצווה בכלל. אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת. למדנו בשבוע שעבר שהדלקת נר שבת לפי הרמב"ם היא חלק מכבוד שבת. עכשיו, מה עוד כולל כבוד שבת? ראינו להתרחץ, ללבוש בגדים, תלית מצויצת, נכון? מישהו מברך לפני שהוא מתקלח? ברור שלא. בין יתר למה? כי העיקר להיות נקי, נכון? ומוסכם? חושב? אם יבוא המכונה של קאד הנהג, נקה לכם את הבית, אתם תהיו מבסוטים? זה כבוד שבת? אז אומנם הגמרא אומרת רב המלאך שיבוטה, כנראה הוא בעצמך, אבל, כלומר, יש מקומות שאתה אומר העיקר התוצאה. יש מקומות שאתה אומר העיקר המייסה. לכאורה, העיקר התוצאה, העיקר שיהיה אור בבית. מה זה מעניין אותי, מדלק, כלומר, הייתי אומר, זה לא מצווה, העיקר שיהיה אור בבית. כן, כלומר, בחשיבה ההלכתית נאמר, לא מובן על מה יש לברך פה. זה בעצם, זו טענה למדנית מאוד עמוקה, כן? על מה יש לברך? עכשיו, מה ההוכחה שאין מצווה? שאם זה דולק, לא חייבים לחבות, שזה ממש מתאים ללשון. הרב, עכשיו, מה אומר רבנו תם? אין נראה, זה לא ראיה. למה זה לא טענה? דאגה בכיסוי אדם, אם כיסאו הרוח, פטור מלחסותו. אפילו אחי כשמחסה, צריך לברך, וכן נולד מהול. איקה למען דאמר, אין צריך להטיף ממנו דם ברית. וכשמעל תניה בשלי פרק הבלי הזו דמילה, המעל אומר וכו'. קודם כל, מה עולה מהתשובה של רבנו תם? שאם הנר דולק באמת, מסתבר שאכן לא תברך. ככה נראה מדבריו. הרי אדם שנולד מהול, למען דאמר לא מטיפים דם ברית. אז מברכים ברכה? ברור שלא. כיסאו הרוח, מה, תברך ברכה? גם לא. כלומר שבעצם רבנו תם בא לומר בשלב הזה, הוא מודה במקצת, ככה נראה מהתוספות, הוא מודה במקצת, שבמידה ולא עשית את המעשה, באמת אין למה לברך, רק מה הטענה? זה לא אומר שאין משמעות למעשה כשאתה עושה אותו. מה שרבנו תם חידש בשלב ב', ועוד נראה לרבנו תם, שאם היה הנר מודלק ועומד, שצריך לכבות ולחזור אל הדליל, כי דאמר לי הוא סבא, ועד שלא יקדים, ועד שלא יהיה אחר. זה גמרא בחפגים על עמוד ב', שדברת הזמן להדלקת הנרות, שהיא צריכה להיות סמוך לשבת, וזה לא ברור בגמרא שם, זה עדיין בסוגיות של חנוכה, על איזה נר מדובר. רבנו תם מפרש שמדובר על נר שבת. זה מחלוקת הראשונים, על איזה נר מדובר שם. ובכל מקרה, לפי הדברים שמופיע כאן, רבנו תם בעצם חזר בו ואמר, אכן חייבים לכבות ולהדליק. אני רוצה לספר לכם שהרב דני וולף באלון שבות,
חייב להטיף דם?
הוא, סליחה? זה מחלוקת.
אני אומר, לפי הרבנו תם עכשיו.
אני לא יודע. אני יכול להגיד אחרת. הטפת דם היא ממש, נולד מול היא ממש לא הוכחה. וזה גם, זה גם קל להסביר את החילוק. בהטפת דם ברית, או בוא נאמר ככה, בכיסוי הדם. הייתי אומר, אתה חייב לחסות אדם, אם כיסאו הרוח, אז מה קרה לך? אתה לא יכול לקיים את המצווה. מה זה נולד מהול? יש לך מצווה למול, אם הוא מהול, אז מה תחתוך? תחתוך לו עוד, לא כדאי, כן? אתה רוצה שהוא יגדל בריא, נכון?
גבו לך את המצווה.
אז זה שאתה לא מברך כשנולד מהול, מוכיח לך משהו שאין מצווה למול? מה כנראה אבל הייתה הטענה של רבנו משולם? שמה קורה בנר שבת? עצם העובדה שלא חייבים לחבות, מה הוא מלמד? שכל המהות הוא שיהיה אור. כלומר, לא שגנבו לך את המצווה, ההישג הוא שג בלי שתעשה שום דבר. לכן זה שונה. כלומר, זה לא פשוט שהטענה של רבנו תם נכונה, עד שבא רבנו תם וחידש את החידוש השני. שמה הוא החידוש השני? שאכן, מה אתה חייב לעשות? לכבוד. בעת לפי רבן אותם חייבים להדליק, ואז באמת יוצא שרבן אותם מגיע לשיטה מאוד שונה מהרמב״ם. לפי רבן אותם יש ממש חובה לכבוד, של להדליק. אז רק בקצרה, דיברנו כבר, ג'ולי, אתה בעיקר אוהב את זה. האם יש פה מעשה ריטואלי, האם מעשה סמלי? ברור ש... ברמב״ם נראה שלא, אבל רבן אותם ודאי נראה, נראה שכן, מי שבא ואומר, אתה חייב להדליק את הנר, הוא ודאי רואה איזושהי סמליות בהדלקה, שזה עוד פעם, כבר אמרנו את זה 8 פעמים, צריך להחזיר אותנו, לבדוק עוד פעם את נושא של האם ההדלקה היא מהווה את קבלת שבת. כלומר, אם יש משמעות לפעולת ההדלקה, נכון? וזה גם מחייב אותנו לבדוק, האם נגלה עוד היבטים טקסיים בהדלקת הנר, בעיקר בעולם שבעלי התוספות. אני כבר הזכרתי פה פעם שטשמה כתב איזה מאמר, זה אחד המאמרים הראשונים שלו, ששם הוא רצה להצביע, אז נגיע לזה אחרי חנוכה, הוא רוצה להצביע בספרות האשכנזית דווקא בכל מיני היבטים יותר טקסיים בהדלקת הנר. בעיקר הטענה שלו היא שזה על רקע העובדה שהם חיו בארצות עם קו רוחב מאוד צפוני, שהיו מדליקים את הנר בזמן שהיה אור בחוץ, אז אתה כבר לא חושב שנר שבת מיועד ל... לאור, אלא נר שבת, הוא כנראה טקסי. אז יופיע פתאום שני נרות ולא נר אחד, למה נר אחד כבר נותן אור ושניים מה נותנים? סמל. נכון? מתי אתה מקבל סמל? כשלא צריך את הדבר, אם צריך אותו אתה אף פעם לא יודע, נכון? למה הכיפה הזאת שלי, למה הכיפה הזאת סמל? כי היא לא מגינה מהשמש. למה הכיפה הגדולה שלי יש לה כל מיני מטרות פונקציונליות, זה מסתיר קרחת, זה גם יכול להסתיר קצת מהשמש, אבל אלם הכיפה הקטנה נגיד, זה הכיפה אולי יותר טובה משלי. למה אתה הולך עם הקשקוש הזה? כן? רק מסיבה אחת, כי אתה אוהב את השם, כן? אחרת, ולמה אתה הולך עם הדבר הזה לראש? כן? כלומר, אז צריך לבדוק את זה. עכשיו, מה שעוד אנחנו צריכים לבדוק, וזה כבר לפעם הבאה, זה כדאי מאוד לראות חלקים מהדיון ברבן אותם רבן המשולם בתוך ספר הישר. זו התכתבות מדהימה, ואני בעל חוב לפעם הבאה. שנית, אני מציין פה, גם יש מאמר של רמי ריינר, שהוא חבר שלי, בקיצור, יהודי מאוד יקר, שהוא פרסם, הוא כתב דוקטורט הרבן אותם, והוא פרסם בשנתון המשפט העברי כ"א, הוא פרסם מאמר גדול לפולמוס הזה, שהוא ניסה להסביר את נקודות המחלוקת. יש לי עותק של זה, מי שרוצה אני אשלח לו אני יכול להעלות את זה ולשלוח לינק, בסדר? ואז אני רוצה לראות משהו גם קצת ברביה, כי ברביה יש דברים מאוד מעניינים גם כן, וזה נגמור, זה לא ייקח שיעור שלם, וזה נגמור את הנושא של ברכה נר שבת, ואז במקום לגלוש לכל השאלות הנוספות של נר שבת, אני מציע להיכנס לסוגיות של חנוכה. בסדר? פשוט ניכנס בגמרא בכ"א ונתקדם, בסדר?
סיום ברביה.